ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף קוף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מלמעלה. מיד אנחנו רואים צורת משולש, ובעוד כמה שורות פס כפול. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שהשוליים הם מבליטים מקרים שונים שעליהם הגמרא תשאל. מי? מי אמרינן? זה מה שהבלטנו עם פס כפול. האם יש לבעל הבית טענה נגד החוכר וממילא לא ינקה לו, או שהחוכר יכול לטעון דמכת מדינה היא. ההבנה של ההקדמה הזאת היא כמובן מבוססת על השיעור הקודם, ואני סומך על כך, ולכן אני לא ארחיב בהקדמת יתר. הגמרא אמר לי, ותשימו לב שהשורות הבאות מסומנות כבעצם קושיה ארוכה, רק שסימנו את זה מספר אחד עם הפס המקווקו האנכי, ובעוד כמה שורות שוב פעם מספר שתיים באותו צורה. אז הגמרא אמר לי זרעה חיתי. הבעל הבית ביקש מהחוכר שהוא יזרע את השדה בחיתים, ועזר הוא וזרעה שרי, והוא לא הקשיב ושינה וזרע שעורים, ואשתדוף ובדבגה, רוב הבקעה נהיה שיטפון, קלקול כל הצומח, ואשתדוף נמי הנח שרי דילי, וגם השעורים של אותו אחד נשתדפו. מי? מי אמרינן דיאמר לי, האם החוכר יכול לטעון אילו זרעת החיתי הווה נמי משתתפה? אם הייתי זורע כמו שאתה ביקשת, זה גם היה נשתדף, וממילא הוא מכת מדינה, כי הרינו רוב השדות של אותו ביקה גם כן נשתדפו, ועל כן החוכר מצפה שהבעל הבית ינקה לא ממה שהוא חייב לו, דהיינו החוכר יחסוך בכך. או דלמה מצי אמר לי, או מצד שני בעל הבית יכול להגיד, אילו זרעת החיתי, אם היית מקשיב לי וזורע החיתים, הווה מקיים בי ותגזור אומר ויוקום לך. אמנם זה פסוק, אבל רש"י מסביר ותגזור אומר, מה שתבקש מן היוצר יעשה. דהיינו מי ש מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ימלא את רצונו, ואני לא ביקשתי מן השמיים בתחילת השנה שיצליחני בשעורים אלא בחיתים. אז השאלה נשאלה עכשיו, תשובה מסתברה דאמר לי מן הסתם מסברה ניתן לומר שבעל הבית הוא גובר, הוא יכול לטעון אי זרעת החיתי הווה מקיים בי ותגזור אומר ויוקם לך ועל דרכך נגה אור. שאלה שנייה, נשתתפו כל סודותיו של מחקיר, כלומר בכל מקום שהם, לאו דווקא באותו ביקה, אלא השדות של אותו בעל הבית נהיו שידפון, והשתתף נמי הא בעדיו, והשדה שעליו אנחנו דנים גם כן השתדף, ולא השתדף רובה דבגה, וכל הסביבה לא עבר שידפון. מי? מי אמרינן מצד אחד, האם אומרים כיוון דלא השתדף ובדבגה לא נקילי, מאחר שרוב אותו ביקעה לא עבר שידפון, אז אין כאן מכת מדינה, ולכן החוכר צריך לשלם במלואו, לא יכול לנקות. או דלמה, כיוון דשתדף כולו ארתי או מצד שני, מאחר שכל השדות של אותו בעל הבית כן נשתתפו, מצי המלא, החוכר יכול לטעון, היי, זה שהשדה שעליו אנחנו דנים השתדף, משום לטח דידך, לטח זה המזל, זה מזל שלך, הוא, דהה משתתפו כל שדותיך, כל השדות שלך גם כן נשתתפו, ולכן אני לא צריך לשלם לך את מלוא החכירות. מסתברא דאמרלי, מן הסתם בעל הבית יכול לטעון נגד, אם משום לטח דידי, אם זה היה משום המזל שלי, הווה משתער לי פולטה, כדכתיב, כי נשארנו מעט מהרבה. ומאחר שלא כן, אז אי אפשר לתלות את השידפון על הלטחת, על המזל שלי. נשתתפו, מספר 3, נשתתפו כל סודותיו של חוכר. וישתדוף רובה דבגה. וישתדוף נמי הווה עדיו. השדות של, של אותו חוכר נשתתפו. השדות של רוב אותו בקעה שבו השדה שאנחנו דנים בה גם נשתתפו. והשדה שעליו אנחנו דנים גם כן נשתדף. מהי? מה הם שני הצדדים? מי אמרינן כיוון דשתדף רובה דבגה מנקילי? מאחר שהעובדה היא שרוב הבקעה נשתדף. אז יש כאן מכת מדינה ומחמלה, החוכר יכול להוריד, לנקות את מה שהוא חייב לבעל הבית. עוד דוגמה, כיוון דשתדף כולו ערתי, מאחר שכל השדות של אותו חוכר גם כן נשתדפו, מצי המלא זה נותן עילה לבעל הבית לטעון, משום לטח דידך הוא, דהה משתדפו כל שדותיך. השידפון פה זה בגלל המזל הרע שלך, ואני בתור בעל הבית לא צריך לסבול מכך שזה המזל שלך, אתה תשלם לי את מלוא החכירות. התשובה, מסתברא דאמרלי, הבעל הבית יכול לטעון משום לטח הוא, זה המזל הרע שלך החוכר, ולכן אני מצפה לתשלום מלא. הגמרא שואלת, אמי, הכה נמי, נאמר לי, למה שלא נשמע פה, כאן, כמו שהשמענו מקודם, אם משום לטח דידי, הוא, למה שהחוכר לא יכול לטעון, שאם זה בגלל המזל הרע שלי, אבל משאיר לי פורטה, דבר מקיים בי, כי נשארנו מעט מהרבה, היה מתקיים בי, מה שמוזכר כאן בפסוק הזה, שהיה נשאר משהו. תשובה, אני חוזר, למה החוכר לא יכול לטעון כך? משום, דאמר לי, בגלל שהבעל הבית יכול להגיד לו כנגד, היא הווה חזית לשתהויה לך מידי, הווה משתער לך מידי נפשך. אם היית ראוי שישאר לך משהו, אז היה נשאר משהו, שדה משלך, לא השדה שלי. ולכן אני לא צריך לסבול איזו הפסד. כעת אנחנו רואים סימון חדש, מה שאנחנו קוראים הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הגמרא מקשה על מה שהוגדר כמכת מדינה, השתדף רובה דבגה. במבנה אנחנו רואים הצורה הזאת עם החלק הצער כיוון מעלה, קושיות, וזה עבורנו מעקב, והפוך תשובות. חזרה לגמרא, מיטיבי, אנחנו כפי שאמרנו מקודם מקשים על ההגדרה של מכת מדינה, השתדף רובה דבגה. יש לציין שבשיעור הקודם בדף קוף ה' עמוד ב', בתחילת הגמרא למטה, דהיינו 4 שורות מסוף העמוד, הגמרא שאלה היחידה ממכת מדינה, ורב יהודה נתן את ההסבר הזה כגון די אשתדוף רובה דבגה, שרוב שדות אותו בקעה נהיה בו שידפון. זה מכת הצומח, מכת התבועה. כעת אנחנו מקשים על ההגדרה הזאת, מיטיבי. תשימו לב, קושיה ארוכה עד השורה השנייה מסוף הקצרות. והמקור שאנחנו מעלים עכשיו, מביאים עכשיו, הוא בעניין מוכר שדה אחוזה. זה שדה שאדם קיבל בירושה, אב, מאב לבן, חזרה ליהושע בן נון. התורה מדברת על מכירה שדה אחוזה. הדין הוא שאין המוכר רשאי לגאול את השדה, לקבל אותו בחזרה תוך שנתיים. זה צריך להישאר ביד הלוקח שנתיים. ועל עם הרקע הזה אומר הגמרא, הייתה שנת שידפון וירקון או שביעית, או שהיו שנים כשני אליהו, כשנים של אליהו שלא היו גשמים, אינו עולה לו מן המניין. שנים כאלו אינם נחשבים, כשזה קורה ביד הלוקח, אינם נחשבים כחלק מהשנתיים. אז הלוקח צריך, יכול להחזיק בשדה מעבר לשנתיים על הלוח, כי השנה של שידפון וירקון לא נחשב. קטני שידפון וירקון דומיה דשנים כשני אליהו. הדוגמאות האלו של שידפון וירקון, שאגב אנחנו דיברנו על זה לאורך הסוגיה, הדוגמה של שידפון וירקון זה שנוי ביחד עם שנים כשני אליהו. מה אפיין השנים של אליהו, אליהו הנביא? מה שני אליהו דלא הווה תבואה כלל, כי פשוט לא יורדו גשמים, אז לא צמח שום תבואה. אף החנמי דלא הווה תבואה כלל. ההגדרה של שנת שידפון וירקון זה הגדרה כזאת שלא היה שום תבואה. אבל היכא דאיכא תבואה, אבל אם היה תבואה למרות שבאותו בקעה אין תבואה, אנחנו מדברים בינתיים על אדם שמחר שדה אחוזה, קנה אותו איזשהו לוקח, והיו שידפון וירקון, אבל וזה פגע באותו בקעה. אני קורא עוד פעם בגמרא, אבל היכא דאיכא תבואה, למרות שבאותו בקעה אין תבואה, סלקא לי, זה עולה למניין של השנתיים, ולא כאמרינן מכת מדינה היא. ולא אומרים, זה מכת מדינה, ולכן זה לא אמור לעלות לו למניין שנתיים. לא, ברגע שיש תבואה בעולם, למרות שבאותו בקעה, אותו בעגה, אותו בקעה, אין תבואה, זה לא נחשב כאילו מכת מדינה. הגמרא עונה, אמר רב נחמן בריצת שני הטעם, בניין גאולת שדה אחוזה זה שונה מהדינים הקשורים אלינו בניין החוכר ומחקיר. למה שם זה שונה? דיאמר קרא, במספר שני תבואות ימחר לך. ואנחנו לומדים משם שנים שיש בהן תבואה בעולם, זה מספיק כדי לחשב שנה או שנתיים ביד הלוקח, שיש תבואה בעולם למרות שבאותו בקעה אין תבואה. אבל בעניין חוכר, אם השתדוף היי בקעה, אותו בקעה, זה נחשב מכת מדינה ויכול לנקות, יכול לשלם פחות. אמר לרב אשי ברב כהנה, אלא מעטה שביעית תעלה לו מן המניין. אם אתה אומר שהדין של שני, של שתי אחוזה, אותם שנתיים, מתי זה לא נחשב? אם אין תבואה בעולם, אבל אם יש תבואה בעולם, זה כן עולה לו, אז למה למעלה באותו מקור תנאי ראינו שאם זה שנת השמיטה זה לא עולה לו. אלא, אני קורא עוד פעם, אלא מעטה שביעית תעלה לו מן המניין דאיקה תבועה בחוץ על הארץ. יש תבועה, אז למה זה לא עולה לו? אמר לי, הוא עונה, שביעית הפקעת דמלכה אי, הפקעת המלך. מה הכוונה? אנחנו חוזרים לרשי, הפקעת דמלכה, המלך, זה הקדוש ברוך הוא, המלך ביטלו מלזועה וראי כמו שינה, ולא קרא כתוב לישראל שנת תבועה. לגבי עם ישראל זה לא נחשב שנת תבועה, כי מן התורה אין לזרוע, אז זה כמו שאין. חזרה לגמרא, אמר להם מוזוטרה ברי דרב מרי לרבינה, אלא מעטה ששביעית נחשב כמנדלטה, כאילו אין שביעית, לא תעלה לו מן הגירוע. עלה מתנן, נתן סלע ופוניון לשנה. אנחנו הזכרנו מחירת סטי אחוזה. מי, יש עוד סוגיה שקשור לסטי אחוזה, וזה סוגיה של מי שהקדיש לבית המקדש סטי אחוזה. ואם הוא רוצה אותו מקדיש לפדות את השדה, יש תעריף שנקבע בתורה, שאנחנו בשיעור שלנו לא ניכנס לפרטי הפרטים, רק נאמר שהתעריף הוא סלע, זה מטבע, סלע ופוניון, פוניון זה מטבע קטן יותר, סלע ופוניון לשנה. והתעריף הזה בנוי על חשבון שבמשך השנים משנת היובל עד שנת היובל הבא, יש, זאת אומרת, לא כולל, יש 49 שנים, שאם אתה עושה הכפלה של 49 כפול סלע ופוניון, אתה יוצא ב-50 סלעים למשך אותו תקופה, וכל שנה שווה סלע ופוניון. החשבון הזה כולל שנות השמיטה שמתרחשים בין יובל ליובל. אבל אם אתה אומר ששמיטה נחשב כמנדלטה, כאילו אין, אז למה בעניין מי שבא לפתות שתי אחוזה שהוא הקדיש, למה שהוא צריך לשלם סלע ופוניון על כל שנה שנשאר על היובל? זה היה צריך להיות יותר מסלע ופוניון, כי אנחנו לא מחשיבים לפי ההווה מינה, לפי הקושיה כאן, לא מחשיבים את שנת השמיטה, כי הוא כמנדלטה. אני קורא עוד פעם, על מה, על למה תנן, אז למה כתוב נותן סלע ופוניון לשנה? אמר לה, התשובה לכך, שאני התם בניין, פדיון סטי אחוזה שהקדיש, זה שונה דחזיה למשתך בפרי. השדה עצמה, השטח הזה, הוא ראי לשימוש, נכון, לא שימוש של זריעה או קצירה, אלא ראוי לשטח בו פירות כדי ליבשן. כעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, דינו של שמואל. הדיאמינה דמכת מדינה היא ומנקה לו, היינו דווקא עם זרעה וצמחה, ואכלה חגב, אבל לא זרעה כלל, אף אגב דאשתד ופגה, הביקה, לא מנקה לי. אחרי שנשמע את דינו של שמואל, אנחנו נתחיל לראות צורת בית בשני כיוונים, ותחת הכותרת מבנה כתבנו שזה עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות, שפיץ למטה תשובה. הגמרא, אמר שמואל, לא שנו, שאם מכת מדינה היא החוכר מן הכלא, מוריד ממה שהוא צריך לשלם לבעל הבית, אז הדין הזה תקף אלא שזרעה וצמחה ויכלה חגב. אבל לא זרה כלל, אם אותו חוכר לא זרה כלל, לא, הוא לא יכול לנקות, הוא צריך, במקרה כזה הוא יצטרך לקנות תבואה בכמות שהוא הבטיח שהוא ייתן לבעל הבית. ולמה זה כך? למה אם לא זרעה כלל הוא חייב לשלם את כל הסכום שהוא הבטיח לבעל הבית? דאמר לי, הבעל הבית יכול לטעון, אילו זרעת, אם היית אתה זורע ומקיים בי, לא יבושו בעת רעה ובימי רבון יסבור. הייתי זוכה שהשדה שלי יצמח. מטיב רב ששת. אנחנו רוצים להדגיש גם במה שאמרנו עכשיו ומה שאנחנו נראה בקושיה, את הרעיון של אילו, וזה הסיבה שהבלטנו את המילה הזאת בפס מפותל, אילו זרעת אם היית זורע, ובבית הבא נראה סימון דומה. אבל הקושיה לא באה מתחום זריעה, עבודה חקלאי, אלא מתחום אחר, מענייני רועה, שהיה רועה עדר וכו', או עדר של אחרים. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, אילו היה וכו'. מה תברב ששת? רועה שהיה רועה, רועה כנראה עדר של בהמות של אחרים. והניח עדרו ובא לעיר, ובא זאב וטרף, ובא ארי ודרס. אין אומרים אילו היה שם היה מציל. לא אומרים את תשובה כזאת או הסבר כזה כדי לחייב את הרועה אילו היה. זה לא אומרים, אלא עומדים אותו, עושים עומד. עומדנה. אם יכול להציל חייו, ואם לאו פטור. אם הוא היה יכול להציל, אז הוא חייב בזה שהוא נעדר. אבל אם הוא לא היה יכול להציל, הוא פטור. ושוב פעם, לא אומרים שאם היה שם, היה מציל. ועמי, אם כמו שאמר שמואל, נמלא, למה שבעל העדר, הבעלים, למה שהם לא יכולים לטעון, כי הוות חתם. אם אתה היית שם, הוות מקיים בך גם את הרי, גם הדוב, היכה עבדך. אנחנו לא ניכנס לרקע התנכי, המקראי של הפסוק הזה, רק מה, הטענה, אם שמואל צודק, הטענה שבעל הבית היה יכול להשמיע, זה אם אתה היית שם, אז היה קורה נס כזה, כמו שקרה אצל דוד. הרי דינו של שמואל אומר שאם הוא לא זרע כלל, יש לבעל הבית טענה, אם היית פועל, היה מקיים בי, נקרא לזה, הפסוק בתהילים, סוג של נס. ואנחנו רואים שהתנא לא מסכים. אין לבעל הבית תנא כזה שאם היית שם, היה קורה נס. הגמרא עונה, משום דאמר לי, הסיבה שהבעל הבית אינו יכול לטעון כך במקרה של הרועה, אני רוצה לחזור לדייק את עצמי. אנחנו שמענו קושיה על שמואל. כעת אנחנו אומרים שבעיקרון הדין של שמואל הוא צודק, שיש לבית לטעון אם לו זרעת, אם היית פועל, היה צומח. ונגיד גם פה, בעיקרון הטענה של אילו זרעת שהשמיע שמואל בשם בעל הבית, הטענה הזאת, אילו זרעת, הוא כן מחייב את החוכר. וסיבת הפטור ברועה, משום דיש לו לרועה טענה נגד בעל העדר, משום דאמר לי, הרועה יכול לטעון נגד הבעלים, אי הוות חזית להתרחו שלך ניסה, אם היית אתה ראוי לנס, כמו שאתה הזכרת שאם אני הייתי שם היה קורא נס, הרועה יכול לטעון נגדו שאם אתה היית, אתה בעל הבית היית ראוי שיקרא לך נס, התרחיש להכניסה כרבי חנינה בן דוסה. היה מתרחש נס כמו שקרה אצל רבי חנינה בן דוסה, כמו שמסופר במסכת תענית, דמטיין עיזי דובי בקרניו, שהעיזים של רבי חנינה בן דוסה הביאו דובים בקרניהם. ומאחר שזה לא קרה, החיסרון הוא בך בעל הבית. ובנקודה הזאת אנחנו, בואו נבדוק איפה אנחנו אוחזים. בנקודה הזאת הדין של שמואל עדיין תקף, כי שם היה טענה מנצחת של בעל הבית. בעניין הרועה לבעל הבית אין טענה מנצחת, כי לרועה יש טענה נגדי. ממשיך הגמרא עם שאלה, ונאמלי, למה שבעל הבית בכל זאת בעניין העדר והצון, ולמה הוא עדיין לא יכול לטעון נגד הרועה, ונאמלי נהי דלניסה רבה לא הווה חזינה, נניח לא הייתי זוכה לנס גדול כמו אצל רבי חנינה בן דוסה, שזה היה הצלה בהיעדרותך. כך היה אצל העיזים יכלו לפעול לבד. לניסה זוטה, כגון הצלה אם היית שם, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חזינה, היית ראוי לנס קטן. ומאחר שלא אומרים כך, כפי שראינו את בתנא, התנא אומר אין אומרים אילו היה שם היה מציל, מאחר שלא אומרים כך, קשיא, נשאר קושיא על שמואל. ברצוני רק הערה אישית. אני כולי תקווה שאתם רואים איך הסימונים יכולים מאוד לעזור בניווט בסוגיה הזאת. ראינו את דינו של שמואל, ואז ראינו את צורות הבית בשני כיוונים. הבית האחרון שראינו כאן הופיע בשורה האחרונה בעמוד א', וזה עם השפיץ למעלה, מראה שאנחנו סיימנו את הדיון בקושיה, ולכן הגמרא כאן בראש עמוד ב' אומרת קשיא. תני חדה, אנחנו ממשיכים בגמרא, ולפני שנתקדם נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, שתי דעות תנאים, ואפילו אם זרעה וצמחה ואכלה חגב במכת מדינה, על החוכר לחזור ולזרוע. לרבי פעמיים, צריך לחזור ולזרוע. רב שם גמליאל, שלוש פעמים. הגמרא, תני חדה, פעם ראשונה או שנייה, זועה. ושלישית אינו זועה. רש"י בשורה הראשונה אומר, פעם ראשונה או שנייה, זועה וכלח אגב או נשטפה, חוזר וזועה שנית. ואם אינו זועה, אינו מנקן לו. אפילו היא מכת מדינה. אז אנחנו רואים ברייתא אחת שאומרת שמצפים מהחוכר לנסות פעמיים, אבל אם הוא זרע ואכלה חגב, פעם שלישית לא מצפים ממנו לזרוע. ותניא אידך, שלישית זרועה, רביעית אינו זרועה. האם יש בפנינו סתירה במקורות? לא. לא קשיא. אין סתירה. פשוט זה שתי דעות תנאים. הכרבי, זה ברייתא מספר אחד. הכרב שמואל אמניר, וההסבר הוא כך. הכרבי דאמר בתרי זימני אבי חזקה, אחרי פעמיים שאותו תופעה חוזר לעצמו, זה קובע חזקה, ואז אין צורך להמשיך פעם שלישית, כי כבר מוחזק כמכת מדינה לגבי השדה הספציפי הזה. הרב שמעון ממליאל אמר בתלת זמני הווי חזקה. לפי רב שמעון ממליאל, רק אחרי שלוש פעמים שאותו דבר חוזר על עצמו, רק אז נקבע חזקה. המקורות לעניינים האלו מופיעים במסכת יבמות ומוזכר בעוד מקומות בשס. למה אני מציין מסכת יבמות? כי רש"י בשורה שלישית אומר שהמחלוקת ביניהם גבי נשואה לראשון ומת, לשני ומת, במסכת יבמות. אבל כפי שאמרנו, הסוגיות האלו, המחלוקת רבי ומשכם עליהם, מופיע גם במקומות נוספים. אמר ריש לקיש, לא שנו שאמרנו שוב אינו זרעה, אלא שזרעה וצמחה ויכלה חגב. אבל זרעה ולא צמחה, מצי אמר לי בעל הקרקע, כל ימי זרע זרע לה ואזיל. נפנה להגות הבח. מה שאמרנו עכשיו, שאם הוא זרע ולא צמח, מצפים ממנו שוב ושוב ושוב, ודווקא אומר הבח באות א', ודווקא ששאר בני בעגי זרעו וצמחו, כי אמרינן דזרע זרע שאינו ראוי לזריעה, לכן אצלך לא צמח. אבל אם אצל כל בני בגי נמי לא צמחו, לתלן למימה שכל בני בגי זהו זרע שאינו ראוי לזריעה. אנחנו חוזרים לגמרא, ועד אימת, עד מתי אנחנו אומרים שהוא צריך לחזור ולזרוע? מה כמות הימים, או כמה זמן הוא משך ימי הזריעה? כי אנחנו מתארים פה מצב שיכול פעם אחר הרבה פעמים, לא פעמיים שלוש, זה בדיוק מה שריש לקיש בא למעט, שכל הדין הזה של שוב אינו זרוע אחרי פעמיים או שלוש, זה רק בשזרע צמחה וחלך אגב, אבל במקרה שהוא זרע ולא צמח, תזרוע עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. השאלה כאן, ועד אימד, עד מתי? אמר הפאפא, עד דעתו אריסי מדברה, מהשדות, עד שהאריסים באים מהשדות, וקיימה תימה הרישיו. תימה זה עניין אסטרונומי, ואנחנו נתרגם את זה חודש אדר. אז ימי הזריעה זה ממשיך עד חודש אדר. רשי פה מעריך בעניין האסטרונומי, ואנחנו פשוט נוקטים בדרך קצר, אבל רשי נותן הרבה רקע לדבר הזה. הגמרא כאן מקשה קושיה. מה פתאום שאומרים שזמן הזרע ממשיך עד אדר? אנחנו נראה כאן מקור תנאי עם שלוש שיטות, והשיטה המאוחרת לא מגיע עד לחודש אדר. אנחנו כעת חוזרים לגמרא, רק נציין שכאן עומד בפנינו קושיה ארוכה, והיא מסומנת בהתאם, ובשוליים תחת הכותרת נושא המשך דינו של ריש לקיש, הד ימין הדייש מאחור קטני בכמה פעמים צריך לחזור לזרוע, היינו אם צמחה וכלך אגב, אבל זרה ולא צמחה, צריך לחזור ולזרוע עד סוף עונת הזריעה. וכאן אנחנו רוצים לברר. בינתיים שמענו הפאפה שהגדיר את זה עד הזמן שעומד קימה, שזה כפי שאמרנו זה חלק מהמזלות שהוא עומד בראש אנשים, שזה חודש אדר, ועל זה אנחנו מקשים. מיטיבי רב שמעון אומר משום רבי מאיר, רבי שמעון אומר משום רבי מאיר אומר, וכן היה רבי שמעון מנסיה אומר כדבריו. ואנחנו כאן מונים מה שנקרא שש עונות השנה. שש עונות, תגידו, אנחנו רק מכירים ארבע. אנחנו מתייחסים למה שנאמר אצל נוח ובניו בספר בראשית, ששם צוין שש תקופות. ומה הם בלוח? אנחנו לא מתייחסים כעת לפסוק, אלא לחודשים. אז הוא אומר, חצי תשרי מאור חשוון וחצי כסלב זרע. המילה זרע מופיע בפסוק בראשית פרק ח' פסוק חפת, כתוב עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. אז אנחנו רואים זרע, קציר וקור וחום וקיץ וחורף, שש עונות. מה הם? וכפי שאמרנו עכשיו, אנחנו מונים אותם. כמובן, תבקבנו זרע, כי זה בדיוק הנושא שלנו, מהי תקופת זרע. חצי כסלב טבת וחצי שבט, חורף. חצי שבט אדר וחצי ניסן, קור. חצי ניסן אייר וחצי סיוון, קציר. חצי סיוון תמוז וחצי אב, קיץ. חצי אב אלול וחצי תשרי, חום. בטח שמתם לב שכל אחד מהעונות האלו הם חודשיים. רב ידה מונה מתשרי. אם ניקח את חשבון הראשון, ראינו שהוא תנא קמא מנה חצי תשרי מור חשוון וחצי כסלב. רבי יהודה הוא מונה תשרי חשוון זרע, כסלב טבת חורף. רבי שמעון מונה ממור חשוון, לפיו מור חשוון וכסלב זה זרע. אז ימי זרע לפי רבי שמעון זה ממשיך עד סוף כסלב. מכל הדעות שראינו הוא הכי מאוחר. מן מקל בכולו, הגמרא משתמשת במילה מקל, אומר רשי מן מקל במשך ימי הזרע למי שבא לאחר זריעותיו. למי יש הזמן הכי ממושך או הכי מאוחר כדי לזרוע, אז לפי, יוצא לפי רבי שמעון, זה התשובה לשאלה מי המקל בכולו. רבי שמעון ממשיך הגמרא ואומר וכולי היי לא כמר, אבל לא עד אדר. ועד כאן הקושיה. רב פאפה אמר ש הזרע הוא עד חודש אדר, ולא ראינו שום דעה בתנאים שמסכים לכך. הגמרא עונה, לא קשיא, הדקיבלה מיני בחרפי, הדקיבלה מיני באפלי. ורש"י מסביר, בחרפי, חיטין ושמעון, הנזרעים בתחילת החורף. באפלי, סורים וקטנית, הנזרעים באדר. אז אם מדובר בצמחים כאלו, גידולים כאלו, סורים וקטנית, זה באמת עד אדר. רבי יהודה אומר, אם קיבלה ממנו במעות, כך ראינו שיטתו במשנה, הוא גברה דקביל ערה למזרע בתומי. אדם קיבל לזרוע שדה שום, איפה? אגודה דנר מלכה סבא וזוזי. אותו פועל, אותו חוכר, יקבל כסף הסתחר, כמו לשון סחר, הסתכר נהר מלכה סבא. ומה זה גרם? גם שהוא לא היה יכול להשקות את השדה. אתה לקמי דרבה, אמר לי, נהר מלכה סבא לא עביד דמזכר, זה דבר שהוא לא רגיל, הוא לא דרך הטבע. מכת מדינה היא, זה שהוא נהיה כזה, ככה, זה מכת מדינה, זיר נחילי. ולכן החוכר לא צריך לשלם את הסכום שסוכם מראש. אמרו לי רבנן רבה, עכשיו רבה שפסק זיל נחילי, באו הרבנן ושאלו התנן, אבל אנחנו למדנו במשנה, הביבה אומר, אם קיבלה ממנו במעות, אם ההסכם בין הבעל הבית והחוכר הוא תשלום כספי, בין כך ובין כך אינו מנקה לו מן חיכורו. גם אם מדובר במכת מדינה, הוא לא מוריד מן ההסכם. אמר להו רבה, נער להם לת וחשלה לרב יהודה, לא חוששים לשיטת רב יהודה, ולכן גם אם ההסכם היה תמועת תשלום כספי, אם מדובר במכת מדינה, החוכר יכול להפחית את מה שהוא, מה שסוכם מראש שהוא ישלם. המשנה, המקבל שדה מחברו בעשרה קור חיטים לשנה, ולקטה ונלקה החיטה, נותן לו מתוכה. הוא ישלם את העשרה קור מתוך החיטה שצמח. אמנם הוא לקוי, אבל משלמים מתוך השדה. היו חיטיה יפות. לא יאמר לו החוכר, שהוא דווקא יוצא את כל החיטה היפה, הוא לא יכול להגיד לבעל הבית, הרי אני לוקח מן השוק, אני אקנה חיטה רגילה, בינוני, ומזה אני אשלם לך את ההסכם, את הסכום שסיכמנו עליו, אלא נותן לו מתוכה. וגם על המשנה הזאת רש"י מציין שזה בחכירות, כי אם היה מדובר באריסות, זה פשוט שהוא ייתן מתוכה, כי זה בדיוק המהות של הסכם אריסות, שבעל הבית מקבל, אחוז אחוז מהיבוש של אותו שדה. החידוש הוא אצל החכירות, שגם כאן התשלום יהיה מתוך השדה. הנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, שם ציירנו מעוין, כי בגמרא אנחנו נראה שני מעוינים בהמשך, והם מבליטים שני מקרים, אני קורא מהשוליים, שני מקרים שחוכר עבד את השדה והניב פירותיה, אבל אמצעי התשלום נלקו. האם החוכר יכול לנקות מהתשלום? הגמרא, ההוא גברה דקבילרה לאספסטה בקורי דסרי. העובד, החוכר, הוא אמור לזרוע אספסטה, הוא פסק עמו לקחת, לקנות כתשלום שעורים מן השוק. עבדה, אספסתה, וחרשה, וזרה סרי. אותו עובד גידל את האספסתה, והוא המשיך לזרוע באותו שדה שעורים, ולקו הני סרי. ואותם שעורים שהוא זרה נלקו. שלחה רב חביבה מסורה דפרט לקמי דרבינה כי אי גבנה מי. רב חביבה מאותו מקום מסורה של פרט, של הנער פרט, שלח את השאלה הזאת לרבינה בעניין, במקרה כזה, מה הדין? כי לקטה נותן לו מתוך האדמי, מה שראינו במשנה, שאם נלקה מה שהוא יצמיח, מה שהוא גידל, לא משנה. גם אם לקטה, החוכר משלם לבעל הבית מתוכה. האם גם כאן זה אותו דבר, שהעובד ישלם לבעל הבית מתוך השעורים שנלקו, או לא, או אולי זה לא דומה? אמר לי, רבינה אמר, מי דמי? הם לא דומים. הטעם, מה שראינו במשנה, לקטה נותן לה מתוכה, הטעם לא עבדה הרעה שליחותה דמרה. שמה במשנה ראינו שהשדה הניבה חיטים לקויים. היא לא עשתה מה שהבעלים רצו, ובתנאים כאלו החוכר משלם מתוכה. עכשיו, זה בניגוד למקרה הזה. הכה עבדה ערה שליחותה דמרה. ההסכם היה שתזרע אספסתה, והוא גידל, האספסתה צמח כראוי. אז וההסכם כאן היה שתמועת גידול אספסתה, התשלום יהיה מסורים שהוא העובד יקנה מן השוק, ולכן הוא צריך לקיים את ההסכם הזה, והוא לא יכול לשלם מאותם סורים לקויים. אנחנו נסתכל ברש"י, עבדה ערה שליחותה, בעליה לא הוכחה אלא לאספסתה. הבעלים במקרה שבה מעוין, הבעלים הסיקו את החוכר לשם גידול אספסתה, ואילו זרה לאספסתה ואזיל, היה מצליח. אם הוא היה ממשיך לגדל אספסתה, זה היה מצליח, והוא פסק אם הוא לקח שעורים מן השוק, ולכן החוכר הזה חייב לקיים את ההסכם, דהיינו לשלם משעורים קנויים ולא מהשעורה הלקויה שהוא זרע וצמח. ממשיך הגמרא, ההוא גברא דקביל פרדס מחברי בעשר דני חמרא. החוכר הוא עשה כדי לגדל ענבים, וזה יהיה בתמורה, דהיינו התשלום שהוא ייתן לבעל הבית, 10 חביות יין. תקיף ההוא חמרה, היין החמיץ. סבר רב כאן על המימה, היינו מתניתין. זה דומה למשנה, לקטה נותן לו מתוכה, שהוא יכול לפתור את עצמו על ידי תשלום היין שהחמיץ. אמר לרב אשי, מי דמי? איך אתה משווה את המקרה הזה למה שכתוב במשנה? התם במשנה, החוכר הוא עסק לזרוע חיטה, והוא היה אמור לשלם מהחיטה הזאת, ולקטה, אז השדה, שכמו שאמרנו מקודם, השדה לא עבדה שליחותה, היא לא יצרה חיטים טובים, בתנאים האלו הוא משלם מתוך מה שצמח, הטלים, החיטים הלקויים. הכה, אבל כאן עבדה על השליחותה. הפרדס הזה, הכרם, זה בעצם כרם, גידל ענבים. אומר רש"י, עבדה על השליחות. הענבים לא לקו, אלא מי שנעשה יין בחביותיו, בביתו לקה. ויאמר בבא בתרא, חמרה, הקטפה דגברה שבר. זה קונהו מזה טוב, ומזלו גורם להחמיץ. ומודה רב אשי, הכוונה הוא יודע שייתן לו מתוכה, באינבי דקדום, ובשדה שלקתה באומריה. אינבי דקדום הם ענבים שהתליו. ושדה שלקתה באומריה, אומר רש"י, באומריה בעודן שטוחות ליבש בימות הקיץ, דכל זמן זה עודן צריכים לקרקע. וכן הענבים שהתליו בין בציר לדריכה, וכגון דלא איחו יותר מן המנהג. אז במקרים כאלו אפשר שהחוכר ייתן את ייתן מתוכה, דהיינו אלו הדוגמאות של דברים שנלקו. אומר המשנה, המקבל שדה מחברו לזרעה שעורים, לא יזרן החיטים. החיטים הם מכחישות את הקרקע, הם סופגים מהחומר המזין מתוך הקרקע יותר מן השעורים. אז לכן אם ההסכם היה לזרוע שעורים, אל לא לעובד לזרוע חיטים, זה מחליש את הקרקע, כמו שהסברנו. חיטים יזרן השעורים, אבל אם הוא קיבל לזרוע חיטים והוא שינה וזרע שעורים, זה לא נחשב שהוא עבר על על ההסדר, בגלל שבכך הוא לא הכחיש את הקרקע. רבי שמעון בן גמליאל אוסר, הוא לא מקבל שום שינויים. קיבלת לזרוע חיטים, אין לך רשות לזרוע שעורים. עוד דוגמה, כאן חוזרים לתנא קמא, תבואה לא יזרנה קטנית. קטנית, אם קיבלת לזרוע קטנית, יזרנה תבואה. גם פה נציין שהקטנית מקשה את הקרקע יותר מן התבואה. ורבי שמעון בן גמליאל אוסר, כמו שהוא אמר גם בדוגמה הקודמת. אמר רב חיסדא, מה הייתה עמד רב שמעון בן גמליאל? וכעת יש צורה שאנחנו מכנים כתר. נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, ושם ציירנו את הצורה הזאת וכתבנו טעמים לשיטת רב שמעון בן גמליאל, שעשה מי שקיבל לזרוע חיטים הוא עשה לשנות לזרוע שעורים, למרות ששעורים פחות מכחישות בקרקע מחיטים. השאלה שוב פעם, למה רב שמעון בן גמליאל אוסר כל שינוי, גם אם זה שינוי, נקרא זה שינוי לטובה, במובן הזה שהשדה יהיה פחות מוחלש. תשובה, תכתיב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. כלומר, אם סוכמו על מה שהוא, אין לשנות. אחרת זה דיבור כזב, זה לשון תלמית. מטבעי, אנחנו מעלים קושה ממקור תנאי, ובסוף המקור אנחנו נראה, וכבכבנו, רב שמעון בן גמליאל מקי. ומשם יהיה הקושה. אז כתוב, מגבת, זה שגובים כסף בפורים, מגבת פורים לפורים. שאם גובים כסף פורים, גובים כסף לתת לעניים לפורים, זה צריך להיות לשימוש, נגיד, סעודת פורים. ואין מדקדקים בדבר, לא מדקדקים למי נותנים, כל אחד שפושט ידו נותנים לו. ואין העני רשאי לקח מהם רצועה לסנדלו, אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר. דברי רבי יעקב שמה משום רבי מאיר. רואים שהתנא קמא כאן מקפיד על שלא לשנות. לא לשנות. אם קיבלת כסף לשם פורים, זהו, אין לקנות ממנו רצועה לסנדלו. רבי שמעון בן גמליאל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מקל, ורשי כותב בשורה הראשונה, מקל אף אגב דה משני, למרות שהוא משנה, לא סבר דה מקפיד איניש מידי דה לא חסר בה. אנשים לא מקפידים אם אין חיסרון, אנשים לא מקפידים. אז למה מקודם אמרנו בשמו של בשלום הלב שאנשים מקפידים גם אם אין חיסרון? אמר, ממשיך הגמרא, אמר אביי, תאמר שומרן כדמו. כדמו כוונה כמו שרבא מסביר. דיאמר מור, היימן, תניחה לי, תתבו, הרי זה אמירה, נקרא לזה ציניקני. מי שרוצה שלא יצמחו זרעים בשדה שלו, ליזרה שטה חיטי ושטה סרי, שטה שתי ושטה עריף, שהוא ישנה משנה לשנה מה שהוא זורע שם. אז נעתיק את זה אלינו גם פה, אולי זה שפסק עמו חיטין. שנה שעברה הוא זרע אותו חיטין, ואם יבוא העובד ויזרנו עכשיו סעורים, זה יזיק לה. זה חושש רבי שמעון בן גמליאל. ולא אמרן, אומר הגמרא, שזה מזיק, אלא דלא קריב ותני. אבל קריב זה לחרוש, וקריב ותני לתלן בה. אומר רשי, דלא קריב ותני, חרשה לאחר קצירה ושינה, כלומר שינה החרישה השנייה בשעת הזרע. אז אם אדם עשה כך, עשה את הפעולה המכופלת של חרישה כמו שרשי תיאר, אז גם אם שנה שעברה הוא זרע אותו חיטין, זה שהשנה הוא יזרע אותו סורים זה לא יזיק לה. עד כאן שיעורנו להיום.